שלום, ברוכים הבאים לשיעור פרשה ופסיכולוגיה. אני T.L. גולד, וכל שבוע נעסוק בפרשת השבוע מזווית פסיכולוגית מסוימת. והשבוע נעסוק בפרשת לך לך. פרשה שבה אברהם עולה על במת ההיסטוריה, והפרשה הזאת וגם הפרשות הבאות יעסקו בצורה מאוד עמוקה בדמותו. ננסה להתמקד השבוע בחלקים שמופיעים בפרשת השבוע שלנו, ופחות להתייחס לסיפורים הבאים. אז פרשת לך לך, פרשת לך לך באמת מופיעים בה כמה סיפורים, וכבר אנחנו רואים את המודל העבודה שבו התורה מתארת את אברהם. אולי בניגוד לצדיקים וגדולים אחרים, יש פה איזשהו מודל שחוזר על עצמו, שבו מופיע סיפור על אברהם אבינו, מופיע הביצוע של הסיפור, ולאחר מכן מופיעה ברכה או ברית בין השם לאברהם. המודל הזה מאוד ברור בפרשה שלנו, ואני רגע אזכור את הפרשה, כדי שנעשה קצת סדר. הסיפור הראשון בפרשה הוא לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך, כן, סיפור, ציווי של השם לאברהם. זה אולי המקום היחיד בפרשה שהשם מצווה בפירוש על אברהם לעשות משהו, ואברהם עושה אותו, שזה אולי המודל הרגיל שאנחנו מכירים של צדיקים, שהשם מצווה אותם והם עושים. אברהם עושה את זה, ומכאן ואילך אנחנו נראה את המודל שתיארתי מקודם, עצמאות של אברהם ואחר כך תגובה של השם. עצמאות של אברהם ותגובה של השם. כי מיד אחרי שהוא מגיע לארץ מופיע סיפור אחר שאין בו ציווי. סליחה, לפני הסיפור מופיע באמת ברכה של השם, ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת, בפרק י"ב פסוק ז', ומיד אחר כך מופיע סיפור שבו אברהם פועל לכאורה עצמאית, סיפור הירידה למצרים, שבהמשכו יש את הפרידה של לוט מאברהם, שזה רגע מאוד מכונן בפרשה, נדבר עליו בהמשך. ואחר כך השם שוב מברך את אברהם בפרק י' ג' פסוק י' ד', והשם אמר אל אברהם אחרי פרד לוט מאמו, שנה עיניך וראה וכולי, צפונה ונגבה וקדמה וימה, עוד פעם ברכה של השם על הארץ והזרע. סיפור, ברכה. אחר כן מופיע סיפור חדש בפרק י' ד', מלחמת ארבעת המלכים והחמישה, הצלה שאברהם מציל את לוט. נגמר הסיפור, הקדוש ברוך הוא לא מצווה את אברהם תוך כדי הסיפור, אברהם פועל באופן עצמאי, ולאחר מכן ברית בין הבתרים, שוב הבטחה לאברהם על הזרע ועל הארץ, יותר נכון ברית, נגמרת הברית הזאת, שוב מופיע הסיפור על ההיריון של הגר, שגם שם אברהם ושרה פועלים באופן עצמאי, ולאחר מכן ברית מילה, שזה מסתיים את הפרשה, שוב הבטחה וברית בין השם לאברהם. אז כבר אנחנו רואים את האופן, את האישיות של אברהם, שהיא באמת אישיות ייחודית ואישיות באמת שפועלת באופן עצמאי, ולאחר מכן הקדוש ברוך הוא כאילו עונה לו ומברך אותו, ונראה לפחות בפרשה שלנו שיש איזושהי הרמוניה בין הפעילויות של אברהם לבין ברכות השם. זאת אומרת, אברהם פועל באופן עצמאי והשם כל פעם סומך את ידו על מה שהוא עושה. באמת, אולי במאמר מוסגר נדבר שאברהם הוא באמת אולי דמות ייחודית בתנ״ך, שהוא דמות שלא לא מופיעה בחטא. לא מתואר לנו שום חטא שאברהם עשה, לפחות לא בפירוש. כן, משה מפורש שהוא חטא, דוד, כן, חטאים מפורשים. אברהם לא מתואר עליו חטא שהוא עשה, וזה נראה באמת שיש איזו הרמוניה בפעילות שלו, לא שהחיים שלו קלים, בכלל לא. אברהם, החיים שלו, זה כמו שחזל כבר אמרו, עשרה ניסיונות נשא אברהם אבינו, החיים שלו הם רצופים ניסיונות, רצופים בקשיים, אבל באופן כללי אפשר להיות שכל פעם מופיע קושי, אברהם עומד בו, מתגבר עליו, השם מברך אותו. עוד קושי, אברהם מתמודד איתו, וכל הזמן יש פה איזשהו תהליך של התפתחות מתמדת של אברהם, לאור הקשיים שהוא עובר. בשיעור היום אני מנסה להתמקד בעיקר בשני הסיפורים הראשונים שמופיעים בפרשה, סיפור הירידה למצרים וסיפור מלחמת ארבעת המלכים והחמישה, כשבאמצע מתרחש גם תהליך מאוד חשוב, כמו שאמרנו, תהליך הפרידה מלוט. להתמקד בסיפורים האלה, כי לאחר מכן הסיפורים לקראת סוף הפרשה הם כבר יותר עוסקים בהקמת הצאצאים של משפחת אברהם, ישמעאל, ואחר כך בפרשה הבאה יצחק. והסיפורים האלה הראשונים שאמרתי הם סיפורים שנראים קצת תלושים מהמשך התהליך של, כי התהליכים של ישמעאל ויצחק זה תהליכים ברורים של המשך התפתחות של האומה. וכאן יש לנו מופיעים לנו שני סיפורים, סיפור הירידה ממצרים וסיפור עוד יותר אולי תלוש, מלחמת ארבעת המלכים והחמישה, וננסה להבין מה הסיפורים האלה עושים בתהליך התפתחות של אברהם, ולמה הם חשובים כדי בכלל על הסיפורים על אברהם, מה הם תורמים לנו, ולמה לא עוברים ישר לתאר את איך המשפחה של אברהם התפתחה. אז בואו ננסה ללכת צעד צעד בסיפורים האלה, ולנסות להבין מה קורה פה ומה התהליך בעצם שאברהם עובר פה שהוא כל כך מהותי. אז נתחיל מההתחלה, בעוד הערה אחת לפני שנתחיל, קצת על הניסיונות של אברהם, כי זה חשוב גם להמשך. הניסיונות של אברהם, אפשר להגיד, חלק גדול מהם קשורים לעניין של ויתור. זאת אומרת, השם דורש מאברהם שוב ושוב לוותר על דברים. לרכוש את היכולת, כאילו לשחרר כל מיני אחיזות שיש לו בדברים. כן? הוא משחרר, הוא רק מגיע לארץ, הוא צריך לצאת למצרים, לשחרר את הארץ שהוא רק הגיע אליה. לאחר מכן הוא משחרר את לוט. לאחר מכן, מלחמת ארבעת המלכים, הוא צריך לשחרר את הביטחון האישי שלו ולרדוף אחרי המלכים ולוותר על הרכוש שמלך סדום מציע לו, ולאחר מכן הוא מוותר על ישמעאל, ולאחר מכן בניסיון הכי גדול הוא אפילו מוותר על הבן שלו יצחק בעקדת יצחק. העניין של הוויתור הוא שוב ושוב חוזר בסיפורים של אברהם, וזה יהיה חשוב לנו להמשך, כי באמת גם הניסיון הראשון, נתחיל מההתחלה, הניסיון הראשון שהשם אומר לאברהם זה לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, כן? תעזוב, תשחרר בעצם את המקור שממנו גדלת, תשחרר את בית אביך ותיצור משהו חדש. הבסיס הראשוני להתפתחות שלך אברהם יהיה בזה שתשחרר את האחיזה שלך בכל הדברים המוכרים לך בארץ ובבית אביך. יש כאן מעין אולי איזשהו תהליך התבגרות אולי קיצוני שנדרש מאברהם, כי הרי כל אחד בתהליך ההתבגרות שלו אמור באיזשהו מקום לעזוב את בית אביו ולפתח משהו חדש משל עצמו. אבל כמובן רובנו משאירים איזשהם קשרים וחוטים למקום שגדלנו בו, מי יותר ומי פחות. אצל אברהם נדרש תהליך התבגרות יותר קיצוני, לשחרר לגמרי, לעזוב את הכל ולהתחיל משהו חדש. זה הניסיון של אברהם הראשון. באופן מעניין, אם נדייק בפסוקים, נגלה שלא בטוח שאברהם עד הסוף מקיים את הניסיון שהשם אומר לו כאן. השם אומר לו, בפסוק הראשון בפרשה, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך, תעזוב לגמרי את בית אביך. ואנחנו מגלים שאברהם לא עוזב לגמרי את בית אביו, אלא לוט הולך איתו. יש כאן משהו מעניין, בפסוק ד' בפרק י"ב כתוב, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, וילך איתו לוט. זאת אומרת, הפסוק אומר, אברהם עושה את הציווי, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, נקודה, פתאום מצטרף עוד מישהו למסע, וילך איתו לוט. כאן נראה שלוט מצטרף אליו, נדבק אליו למסע הזה, לא ברור מה העמדה של אברהם, אבל בפסוק הבא אנחנו רואים שאברהם דווקא שמח על ההיריון, ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו. כן? זאת אומרת, אברהם, אולי יש כאן רמז שאברהם לא לגמרי מקיים, חושש אולי לגמרי לנתק את כל הקשרים, ולוקח איתו את לוט. ולמה זה חשוב? למה הוא לוקח איתו את לוט? ייתכן שזה קשור להכרות של שרה. הרי שרה, זה ששרה הכרה, זה כבר מוזכר לפני כן, עוד בסוף פרשת נוח, בפרק י' פסוק למד, ותהי שרי הכרה אין לה ולד. ויכול להיות שאברהם לא סתם לוקח את לוט, כן, וכבר פרשנים הציעו את זה, כי הוא בעצם הוא חושש שלא יהיה לו המשכיות, והוא אומר, טוב, ניקח איזשהו קרוב משפחה שלי שהוא זה שימשיך אותי. כן? שזה לכאורה גם אין פה לגמרי סתירה למה שהשם אומר לו, כי השם אומר לו, ואשך לגוי גדול, לא ברור שיהיה לך בנים, יצא ממך איזשהו גוי גדול, יכול להיות גם דרך לוט. ואברהם מתקשה לשחרר לגמרי את כל האחיזות שלו, ולוקח את לוט איתו. זאת אומרת, הוא מקיים את הציווי של השם, אבל אולי לא עד הסוף. אבל אני אנסה להוכיח את זה, את הקריאה הזאת, מכיוון שכשהוא מגיע לארץ, בכמה פסוקים אחר כך, הוא מגיע לארץ כנען, ואז בפסוק ז' ויאר השם אל אברהם, ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת. ברכה מאוד מאוד מינורית, השם נותן לו כאן, הוא אומר לו, תעצור כאן, תדע לך שלזרעך אתן את הארץ הזאת, וזהו, זה כל ההבטחה שהשם אומר לו. שימו לב, לא לך אתן את הארץ, אלא לזרעך, לצאצאים שלך אתן את הארץ. זה כל הברכה. ויש כאן אולי אפילו רמז שתדע שהסיפור זה לא לוט, לא לוט יקבל את הדברים, את הארץ, אלא זרעך, וזהו, והשם עוצר כאן. לעומת זאת, בהמשך, יש לנו אחר כך את הסיפור של הירידה למצרים, אברהם חוזר למצרים, מריבה בין רואי לוט ורואי אברהם, ולוט נפרד מאברהם, ו... אחרי שלוט נפרד מאברהם, פתאום אנחנו מגלים ברכה הרבה יותר מורחבת ומשמעותית. וגם התורה מדגישה את זה, בפרק י' ג' פסוק י' ד', והשם אמר אל אברהם אחרי היפרד לוט מאמו, סנה עיניך הוא רואה מן המקום אשר אתה שם, צפונה ונגבה וקדמה וימה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך את ננה ולזרחה עד עולם, כן? וממשיך, קום ויתהלך בארץ, ברכה הרבה יותר ארוכה ממה שהיה לנו בפרק י' ב', ברכה מורחבת וגם נקודה מאוד משמעותית, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך את ננה, לא רק לזרחה כמו שיפה בפרק י' ב', בפרק י' ג' אחרי שלוט נפרד מאברהם, הארץ, יש הבטחה לאברהם עצמו, ומה שאני אומר כאן זה לא דרשה, אלא מופיע בפירוש הפסוק מדגיש, והשם אמר אל אברהם, אחרי היפרד לוט מאמו, זאת אומרת, דווקא הפרדה מלוט, היא זאת שאפשרה את הברכה המורחבת יותר, את קום ויתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, פתאום תירש את הארץ אתה בעצמך דרך זה שאתה מסתובב בה, והארץ מובטחת לא רק לזרחה, לא רק מה שאתה יודע, אלא כבר לך, זאת אומרת, כאילו לא תפריע פה, לירושה האישית של אברהם ולברכה המורחבת על הזרע ועל הארץ, ואחרי שנוצר את הפרידה זה מתקרב, ולכן זה עוד יותר מחזק את הקריאה שלנו שההליכה של אברהם עם לוט לא בטוח שהיא הייתה טובה, אלא היא נבעה אולי מאיזשהו חוסר ביטחון מסוים של אברהם במה שהולך להיות, והוא לוקח איתו ונסה להיאחז בדמות שתיתן לו איזושהי משענת שהוא יהיה כמו זה תעודת ביטוח כזאת שבטוח יש לי איזושהי המשכיות. כמובן אין פה חס וחלילה האשמה לאברהם, זה מאוד מובן, כן? הוא עוזב את מולדתו, את בית אביו, טבעי שהוא ייקח איתו איזושהי תעודת ביטוח שנקראת לוט. בסופו של דבר, אברהם מצליח להיפרד מלוט, ואז הוא מקבל ברכה הרבה יותר גדולה, אבל בואו ננסה להבין מה קורה באמצע, כי זה הסיפור המעניין כאן, מה שקורה באמצע זה סיפור הירידה למצרים. מסיפור הירידה למצרים אנחנו מתגלגלים לסיפור הפרידה מלוט, וגם ננסה לראות את הקשר למה שקורה אחר כך למלחמת ארבעת המלכים והחמישה. אז אני חוזר אחורה לפרק י"ב, לאחר שהוא מקבל את הברכה המינורית לוט עדיין איתו, אברהם יורד למצרים שוב. אנחנו מדברים פה על העניין של ויתור, רק אברהם הרגע הגיע לארץ לזרחה אתן את הארץ הזאת, וכבר ועיר אהב בארץ וירד אברהם מצרים, אני לא אכנס פה לשאלה אם זה טוב היה טוב שהוא ירד או לא טוב שהוא ירד, נחלקו בזה הפרשנים. אבל אברהם יורד למצרים, כי חבד הרעב בארץ. וכאן קורה סיפור שדי קשה לקריאה, סיפור בעצם שאברהם קודם כל משקר, הוא אומר, אמרינה אחותי את, למה אני תבלי בעורף, אך הייתה נפשי בגללך. אברהם נוקד פה בדרך של שקט, של שקר, הוא לא מעיז להתעמת ישירות עם הבעיה, הוא לא מעיז לנסות איזושהי דרך אסרטיבית יותר, הוא בעצם מנסה לשקר, ובסופו של דבר מפקיר את אשתו למלך מצרים, ויתרה, כן, שהיינו מצפים אולי שהוא ייאבק וימסור את נפשו אולי בשביל ההגנה של אשתו, אשתו נלקחת ממנו, ובסופו של דבר הוא גם מקבל הרבה מאוד כסף, ולא כסף אלא יותר נכון צאן ובקר וחמורים ועבדים ושפחות, והתורה מפרטת את כל מה שהוא מקבל, כי עוד יותר את מדגישה את הקושי של הסיפור הזה שאברהם מתאשר בעקבות הסיפור הקשה הזה שאשתו נלקחת ממנו. יתרה מכך, אברהם פסיבי לאורך כל הסיפור, הדבר היחיד שהוא עושה זה לשקר, להגיד שהיא אחותו, וברגע שהוא, אחרי השקר שהוא אומר, ברגע שהוא מגיע למצרים, והיא קבע אברהם מצרימה, הוא לא עושה כלום. והיו המצרים את האישה, והיו את השרי פרו, ותוקח האישה בית פרו, ותוקח, כן, היא פסיבית. ולאברהם מטיב באברהם, הוא לא עושה כלום, אברהם הוא אובייקט ששפכים עליו את כל השפע הזה, ואברהם לא עושה כלום. מי שבסוף נכנס לתמונה זה הקדוש ברוך הוא, שמנגע את פרעה נגעים גדולים ואת ביתו על דבר שרש את אברהם. השם עושה פה, משנה את התמונה, השם נכנס פה בכל כוחו לתוך המציאות כדי להציל אותו. פרעה קורא לאברהם, ויקרא בפסוק י"ח, ויקרא פרעה לאברהם ויאמר, מה זאת עשית לי? למה לא הגעת לי כי אשתך היא? למה אמרת אחותי היא? אברהם יכל לענות, פחדתי שתהרגו אותי. אברהם לא עונה, אברהם גם פה שותק, לא עושה שום דבר, כאילו מקבל עליו את הדין, ופרעה אומר, ואתה הנה אשתך כך ולך, ואפילו ההליכה החוצה, אברהם לא עושה מכוחו, אלא פרעה עושה את זה בשבילו, ויצב עליו פרעה אנשים, וישלחו אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו. ואת אפילו ההליכה חזרה לארץ היא מהכוח של פרעה, הכל קורה מכוח של פרעה, ואברהם פסיבי לגמרי. שזה סיפור שדורש הבנה והרבה פרשנים התקשו בו, מה קורה פה בסיפור הזה? לפני שנענה על זה, אני רוצה להנגיד אותו לסיפור שמופיע אחרי הפרידה מלוט. אני קצת קופץ פה בין סיפורים שונים. הסיפור של מלחמת ארבעת המלכים החמישה. אם נסתכל, שני הסיפורים האלה סיפורים כל כך מנוגדים בהתנהלות של אברהם, שזה פשוט מדהים. בסיפור של ארבעת המלכים החמישה, הסיפור די דומה. שב במצרים, שרה נלקחת בשבי, לעומת זאת בסיפור ארבעת המלכים, גם כן קרו משפחה של אברהם, לוט, נלקח בשבי. אלא התגובה היא כל כך שונה. במקום שקרים, במקום להתחבא, במקום לנסות דרכים עקלקלות ואחר כך פסיביות מוחלטת, אברהם נוקט באקטיביות, באסרטיביות, לוקח את בעלי בריתו, נלחם ראש בראש עם המלאכים כדי להציל את לוט, מציל את לוט בצורה מדהימה, וישב את פסוק יהודה, בפרק יהודה פסוק תזיין, וישב את כל הרכוש וגם את לוט אחיו ורכושו ישיב, וגם את הנשים. וזה כמובן רומז לנו שיש אישה אחת שהוא לא ישיב אז במצרים, אבל כאן הוא משיב את הנשים. עוד הבדל גדול בין הסיפורים, בסופו של דבר בירידה למצרים אברהם התעשר מאוד מכל הסיפור הזה שקרה, בצורה די עקומה. הוא הרוויח עושר מזה שאשתו נלקחה בשבי. לא רק זה, גם בסופו של דבר זה קצת מעורר שאלה, הרי בסוף לכאורה פרעה לא קרב אל שרי, כי בגלל שהשם התערב, ובכל זאת אברהם לוקח את הרכוש שהוא קיבל. יש כאן משהו קצת, או לא קצת, במרמה. לכאורה הוא היה צריך להחזיר אולי את הרכוש, כי בסופו של דבר אשתו חזרה אליו. בכל מקרה הוא התעשר ממלך מצרים. ופה לעומת זאת, בסוף הסיפור של ארבעת המלאכים, מלך סדום מציע לו, כן, בפרק י' פסוק א', והיומר מלך סדום אל אברהם, תן לי הנפש והרכוש כך לך. שוב, כך רכוש. מקוות השעה, כבוד כמו שקעה כאן, אתה יכול להתאשר. ופתאום אברהם מגיב אחרת לגמרי. והיומר אברהם בפסוק א' ב', והיומר אברהם אל מלך סדום, הרים אותי ידי אל השם אל עליון, קונה שמיים וארץ עם איכות ועד סוכנל, ועם יקח מכל אשר לך, ולא תאמר אני ישרתי את אברהם. וזה כמובן ישר קופץ את השאלה, מה זאת אומרת? ולא תאמר אני ישרתי את אברהם. הרי לפני כמה שנים אתה התעשרת מאוד מאיזשהו מלך אחר, לא מלך סדום אלא מלך מצרים, וכנראה אברהם עבר פה איזשהו תהליך. הוא הבין באיזשהו מקום שהרעיון הזה של להתעשר על ידי מלך אחר בצורה מפוקפקת, הוא לא כל כך טוב. וכאן אנחנו אחרי המלחמה שלכאורה כאן הרבה יותר מגיע לו הרכוש, כי הוא כבש את הכל, הכל שלו. לא רק זה, אלא אפילו הנפש שייכת לו, ומלך סדום מנסה להתמקח איתו לפחות להציל את הנפש אליו, אבל הרכוש כאילו ברור ששייך לאברהם, כי הוא זה שהציל, ולפי הכללי המלחמה זה מגיע אליו. אפילו במקום שזה מגיע לו, אברהם מוותר על הרכוש. וכאן אנחנו רואים שאברהם עשה תאריך של 180 מעלות מסיפור הירידה למצרים לסיפור ארבעת המלכים, שיכולה זה סיפור אחרי סיפור, אבל הבדל של שמיים וארץ. אז מה בעצם ההבדל בין הסיפורים? קודם כל, במובן האולי יותר פשוט, הסיפור של הירידה למצרים מתרחש בגלות, כן? זה ממש הסיפור של היהודי הגלותי, כן? שהוא מגיע למקום, ושזה לא המקום שלו, והוא לא יודע, לא מבין את החוקים של הארץ, אז הוא מנסה לשקר ולרמות ולנסות איכשהו לצאת מהסיפור הזה, והשקרים שלו רק מחמירים את הבעיה, כי בסופו של דבר, בגלל שהוא אמר שזה, יש פה משהו אירוני בסיפור, בגלל שהוא אמר שהיא אחותו, בסופו של דבר היא נלקחת ממנו בגלל זה יותר בקלות. והיהודי, כן, היהודי הנודד, הגלותי הזה פה מתעשר בסופו של דבר מכל הסיפור הזה איכשהו, אבל הכל בצורה פסיבית. ולעומת זאת, אברהם במלחמת ארבעת המלכים, זה אפשר לקרוא זה ככה במרכאות, היהודי הישראלי שבא וקורא את בריתות עם אנשי האזור ונלחם ראש בראש ואסרטיבי וכובש את הארץ, חלקים גדולים מהארץ, וגם בסופו של דבר שומר על הכבוד שלו ולא לוקח מהרכוש. אז זה ככה אולי במובן הראשון של הפער בין הסיפורים. אבל אני רוצה לטעון שיש כאן עוד איזשהו תהליך אולי יותר עמוק שאברהם עובר בין הסיפורים, כי שוב אני חוזר לפרידה מלוט, בין שני הסיפורים מופיעה פרידה מלוט. וכנראה שזה לא במקרה, אלא זה יכול לרמוז לנו על המעבר שאברהם עובר בין הסיפורים. אני אחזק את ההשערה הזאת מבחינה ספרותית, אנחנו רואים שהסיפור הפרידה מלוט, הוא לא סיפור נפרד, אלא הוא מחובר מאוד לסיפור הירידה ממצרים, ואני אביא לזה כמה הוכחות. קודם כל, חלוקת המסורה, מחלקת את הפרשיות, והיא קובעת שמי שאנחנו לא יכול לראות את זה, שמפרק י' ב' פסוק י' ועיר רב בארץ ירידה למצרים, עד סוף הפרידה מילות והברכה לאחר מכן, כל זה פרשייה אחת. לא רק זה, אלא הסיפור של הפרידה מילות מתחיל במילים האלה, בפרק י' ג' פסוק ה', וגם ללוט ההולכת אברהם היה צאן ובקר ואוהלים, ולא נשא אותם הארץ לשבת יחדיו. זאת לא פתיחה של סיפור חדש, זאת פתיחה שהיא המשך לסיפור הקודם. כן, לא כתוב פה אחר הדברים האלה, ללוט ההולכת אברהם היה צאן ובקר ואוהלים, אלא נגמר הסיפור של ירידה ממצרים, אברהם חוזר לארץ, ופתאום כתוב, וגם ללוט ההולכת אברהם היה צאן ובקר. זאת אומרת, זה די ברור שהסיפור פה הוא סיפור מתגלגל מתוך הירידה ממצרים, מופיעה פרידה מילות. הוכחה נוספת לזה, מציגה נחמה ליבוביץ' בעיונים שלה על פרשת השבוע, והיא מראה שיש רמז כבר בירידה בחזרה ממצרים לארץ ישראל, רואים שנוצר איזשהו פירוד בין אברהם ללוט. בפרק י' ג' פסוק א', כתוב, ויעל אברהם ממצרים, הוא ואשתו וכל אשר לו, ולוט עמו הנגבה. זאת אומרת, אברהם מוצא כמחובר לאשתו וכל אשר לו, וגם לוט. אם נקביל את זה להליכה מחרן לארץ ישראל, שהייתה לפני כן בפרק י' ב', נראה שזה מופיע אחרת. ויקח אברהם את שרה אשתו, ואת לוט בן אחיו, ואת כל רכושם, כולם ביחד, והולכים לארץ כנען. לעומת זאת כאן, שוב, אברהם, שרה וכל אשר לו, ולוט. כבר נוצר איזשהו פירוד, ככל הנראה, כבר במצרים, נוצר איזשהו פירוד בין אברהם ללוט. והפירוד הזה הולך ומתגבר, ונהיית בעצם מריבה ביניהם, והיא ריב בין רואי מקנה אברהם ובין רואי מקנה לוט, ואז אברהם מציע את תהליך ההיפרדות בינו לבין לוט, שגם התהליך הזה הוא ככה אומר דרשני, כי לכאורה יש איזושהי מריבה, אז מה, ישר נפרדים? אם באמת אתה החזקת את לוט כיורש שלך והממשיך שלך, אז מה, יש לך איזו מריבה עם הבן שלך, אז מה, נפרדים? אי אפשר לפתור את זה באיזושהי דרכים אחרות, ואברהם מיד בוחר בהיפרדות, וזה נראה שיש כאן כבר איזשהו סדק ביחסים, שהסדק הזה הולך ומעמיק, וכמו שהראינו, הסדק הזה מתחיל עוד במצרים. אז מה הסיפור כאן? כיוון אחד לסדק הוא מכיוון לוט, ועל זה הרחיב הרב סמט, בספרו עיונים בפרשות השבוע, הוא הרחיב בצורה מאוד יפה לתאר את התהליך שיכול להיות שהוא משער, שעבר לוט במצרים. הוא מחזק את זה מהוכחה מאוד יפה שלוט בסופו של דבר בוחר לשבת בסדום, כן, שזה גם דבר מעניין, כי אברהם אומר לו, אם הימין והשמאלה, אם השמאל והימינה, זאת אומרת, אם תלך צפון אני אלך דרום, אם תלך דרום אני אלך צפון, בסוף לוט לא הולך לא לצפון לא לדרום אלא לסדום, הוא מסתכל מזרחה, כן, וישא לוט את עיניו וירד כל כיכר ירדן כי כולם משקה, לפני שחטא השם את סדום ועמורה, כגן השם כארץ מצרים, זאת אומרת סדום מושוות למצרים, לשפע שיש במצרים. זאת אומרת, מסביע רב סמט, לוט נדלק על השפע שיש במצרים, ואומר, למה לי כל החיים נדודים האלה של אברהם, היהודי הנודד הזה, אני רוצה להשתקע במקום שהכי הכי דומה למצרים. אז הוא לא יכול להישאר במצרים, כי פרעה די מגרש אותם, ולכן הוא בוחר בסדום, באיזשהו חיקוי למצרים. זאת אומרת, כנראה מצידו של לוט, יש איזשהו תהליך שהוא עבר במצרים, שגורם לו לנתק את החיבור הזה לאברהם, הוא רואה שאברהם לא יצא לו יותר מדי שפע וטוב כמו שהוא חשב, והוא בוחר ללכת לסדום. זה לוט. אבל יכול להיות שגם יש איזשהו תהליך היפרדות שעובר מהכיוון של אברהם, שעליו הרב סמט לא מדבר, ואני רוצה לנסות קצת להראות שיש גם אליו כמה רמזים. קודם כל מה שאמרתי מקודם, זה שיש מריבה, ישר אברהם כאילו קופץ על המציאה ו... בוחר להיפרד, זאת אומרת הוא מבין כבר שצריך את הפרידה הזאת. וכן אנחנו רואים את זה עוד לפני כן, שיש את כשהם עולים ממצרים, אברהם כאילו כבר מתחיל להיפרד מלוט והוא מופיע בנפרד ממנו. אז מה קרה שם במצרים מבחינת אברהם? ושוב אני אומר, זה אולי קשור לסיפור שמופיע, זאת אומרת לא סתם יש כאן השתלשלות של מעשים, ירידה ממצרים, פרידה מילות, מלחמת הבת והמלכים והחמישה. קורה כאן, אפשר לשאר שקורה כאן שני תהליכים שעוברים על אברהם, שהם תהליכים שיכולים לראות קצת מנוגדים, אבל הם לא לגמרי מנוגדים. נחזור להתחלה, אברהם לוקח את לוט, אברהם נאחז בלוט, כי הוא חושש להסתמך לגמרי על ההבטחה של השם, שיהיה בסדר, שהוא יגיע לארץ ויהיה ויהיה זרע והכל יסתדר. אברהם באיזשהו מקום נשען על משהו חיצוני שנקרא לוט. אברהם יורד למצרים. במצרים הוא מגלה שקודם כל יש עליו הגנה מאוד מאוד חזקה של הקדוש ברוך הוא. קורה כאן, זה הסיפור אירוני לגמרי, כן? תחשבו על הרגע שבו שרה נלקחת, אברהם יורד, מה, אין לו ארץ, בעצם הוא במצרים, ואין לו אישה, נראה שהסיפור נגמר, ומתוך זה הקדוש ברוך הוא מתערב ומסדר את הכל, והוא יוצא ברכוש גדול. זאת אומרת, אברהם פתאום פותח פתח להבין שאפשר לשחרר דברים, אפשר לשחרר כל מיני החזקות שאנחנו מחזיקים במציאות, ומנסים, כן, הרי הוא יורד למצרים כי הוא מנסה להחזיק יש רע, ואז הוא מנסה להחזיק בשקרים כדי להינצל. ואברהם רואה שאפשר בדרכים, שלא חייבים כל הזמן לתפוס בדרכים הכלכלות או בכל מיני משענות כדי להצליח, ואפשר קצת לשחרר, ויש מקום להשגחה האלוקית. זה מצד אחד. מצד שני הוא עובר תהליך אחר לגמרי, כי אנחנו רואים שבסופו של דבר הוא מאוד מתחזק, והופך להיות לאדם עצמאי עם בריתות בארץ ונלחם ואסרטיבי, ולא נותן שוב שילקחו ממנו קרובי משפחה בשבי והוא יישאר פסיבי ורק יצפה מהצד, הוא לא נותן זיקות יותר והוא יוצא למלחמה. זאת אומרת, יש כאן תהליך כאילו, כמו שאמרתי, הפוך. מצד אחד הוא משחרר, בוטח בהשם ורואה שהשם מנהל את העניינים, ולכן הוא יכול לשחרר גם את לוט בהמשך, וברגע שיש מריבה הוא עוזב אותו, ואז זוכה לברכה מורחבת. מצד אחד הוא משחרר, מצד שני הוא מתחזק ונוקט בדרכים מאוד מאוד טבעיות וארציות. במלחמת ארבעת המלאכים, שמו של הקדוש ברוך הוא בכלל לא מוזכר בסיפור, כי אברהם פתאום תופס איזושהי עוצמה מדינית, פוליטית בארץ, ומצליח להיאבק בכוחות עצמו. איך אפשר להסביר את התהליך כאילו הסותר הזה, האם הוא הופך להיות לאדם שסומך על הקדוש ברוך הוא ומשחרר מצד אחד, מצד שני הופך להיות אדם הרבה יותר חזק שנלחם ונאבק? יכול להיות שאין סתירה בין הדברים, אלא אברהם כאן בתהליך הזה שהוא עובר, הוא מלמד אותנו באמת את התהליך הנכון שאדם צריך לעבור בהתפתחות שלו. כולנו רוצים להשפיע על החיים שלנו, כולנו רוצים לנהל את החיים שלנו, להיות אנשים עם גורם, כן, בפסיכולוגיה קוראים לזה גורם שליטה פנימי, כן, מוקד שליטה פנימי, שבו אתה זה שמנהל את החיים שלך. זה דבר שכולנו שואפים אליו. אצל אברהם זה מתגלה ביכולת להילחם במלאכים שנמצאים בארץ, בשביל להשיג את האינטרסים שלנו. אנחנו רוצים להשיג את האינטרסים שלנו, אבל לפעמים, מרוב שאנחנו רוצים להשפיע על החיים שלנו ולנהל את החיים שלנו, אנחנו מחזיקים יותר מדי חזק בכל מיני דברים, תופסים חזק כדי להרגיש בטוחים, כדי להרגיש יציבים. לפעמים התפיסה החזקה הזאת בכל מיני דברים היא דווקא משבשת את ההתנהלות שלנו. חרדה, למשל, היא דבר שמתפתח מתוך אחיזה חזקה יותר מדי בכל מיני דברים, כן? אני נורא נורא רוצה שיהיה לי חיים יציבים ובטוחים ושלווים, שאני כל כך רוצה את זה שאני מחזיק חזק מדי, כן? אני כל כך כל כך מפחד, נגיד, שלא יהיה לי כסף, אז אני מחזיק חזק חזק באיזושהי עבודה שלא בטוח שהיא עושה לי טוב, אבל קשה לשחרר אותה, כי אני רוצה את הביטחון הכלכלי הזה. אני נורא נורא מפחד שמשהו יקרה לי, אז אני דווקא עושה מעשים מתוך לחץ, כן? תחשבו על בן אדם שנורא נורא חרד מתאונת דרכים, ואז הוא כל הזמן מסתכל במראות, ובסופו של דבר דווקא זה יכול לגרום לו לתאונה. אדם, אני כל כך כל כך נועה שרוצה שיהיו לי חברים, אז אני עושה הכל בלחץ כדי להחזיק בחברים, ובדרך כלל זה מה שמשבש את זה, וחברים לא רוצים להתקרב אליי. זאת אומרת, אנחנו רוצים להשפיע, רוצים לנהל את החיים, אבל לפעמים אנחנו נכנסים לחרדה, ללחץ, למצוקה, ואנחנו מנסים להחזיק יותר מדי חזק בדברים, והדברים האלה לא יעילים משבילנו ולא טובים לנו, ופוגעים בהתפתחות שלנו. הם מצמצמים את מרחב הקיום והחיות שלנו, כן? מרוב שאני מפחד שיקרה לי משהו, אז אני לא לוקח סיכונים ולא יוצא יותר מדי לדברים שיכולים לתת לי הזדמנויות בחיים. כי אני מחזיק חזק ונורא נורא עושה את הביטחון. והעבודה הקשה בחיים היא באמת ללכת בין הטיפות. זאת אומרת, כן לנסות להתחזק ולהשפיע ולנהל את החיים שלי מצד אחד. מצד שני, לא להחזיק יותר מדי בדברים שכבר פוגעים בי ומצמצמים את הקיום שלי. וזה גם החיים של האדם המאמין. האדם שמצד אחד מנסה כן ללכת בדרך הנכונה, ולעשות את הדברים הנכונים, ולהתנהל באופן נכון כדי לקדם את המטרות, את הטוב בעולם, אבל מצד שני יודע גם לשחרר את המקומות שכבר הם לא טובים להחזיק בהם, מתוך איזושהי אמונה שהקדוש ברוך הוא יכול לעזור, לסייע ולעשות דברים מפתיעים אולי שאפילו אני לא חושב עליהם. אחד הבעיות שכשאנשים מחזיקים, כשאנחנו מחזיקים בדברים, אנחנו לא נותנים כאילו לקדוש ברוך הוא להתערב, אנחנו לא נותנים למציאות להפתיע אותנו. אנחנו הולכים על הבטוח, על המוכר, אני הולך למשל על העבודה המוכרת שיש לי, לא עושה שינויים, לא מתפתח, ודווקא אם אני אשחרר אותה, אני אגלה שיכול להיות הרבה הרבה יותר טוב, אבל אני לא, בגלל החששות שלי, בגלל החרדות שלי, אני לא נותן לעצמי להיות מופתע מהמציאות. ואני חושב שזה התהליך שאברהם עובר במצרים, והוא פתאום מבין שהמציאות יכולה להיות מפתיעה. הקדוש ברוך הוא נכנס לתמונה, עושה דברים מאוד מאוד מפתיעים פה, ומי המקום הכי נמוך שלוקחים לך את האישה ואין לך ארץ ואין לך כלום, אתה פתאום יוצא ברכוש גדול, וחוזר חזרה לארץ כמו מלך, כמו עשיר. ופתאום אתה אומר, וואו, הקדוש ברוך הוא נמצא פה בסיפור, המציאות מפתיעה, המציאות יכולה להפתיע, ולכן אני לא צריך להחזיק כל כך חזק בדברים שאולי חוסמים אותי. וברגע שאני משחרר את זה, אני גם יכול לשחרר את לוט. אברהם משחרר את לוט. הוא אומר, השם הבטיח לי זרע, אז יהיה לי זרע, ואני יכול לוותר על לוט, להיפרד ממנו, ואז אברהם בסוף פרק י' ג' זוכה בברכה הרבה יותר מורחבת על הארץ, כי הוא בלי לוט, כן? והשם אמר אל אברהם, אחרי היפרד לוט ממות, נפרדת, הצלחת לשחרר, אתה מקבל ברכה הרבה יותר גדולה. אתה משחרר, ומצד שני, אברהם לא רוצה להיות שוב בסיטואציה שאיזה מלך רשע לוקח לו את אשתו, והוא חלש ועומד מנגד, ולכן במקביל הוא מחזק את עצמו, מחזק את הבריתות שלו עם אנשי הארץ, מחזק את הכבוד העצמי שלו, לא מוכן להתאשר מאחרים, ויוצא למלחמה ראש בראש כדי להגן על לוט, על קרוב משפחה שלו, מפני שבי. ואת הוא עושה את התהליך הכפול, הוא משחרר דברים שלא צריך להחזיק בהם, והוא מתחזק במקומות שהוא כן יכול להשפיע עליהם, והוא כן יכול לחזק את עצמו, ובסופו של דבר הוא מצליח לשחרר גם את השכר שמלך סדום מבטיח לו, ועל זה הוא מקבל את השכר הגדול ביותר, כי לאחר מכן, בברית בין הבתרים פרק ט"ו, אומר השם לאברהם, אחר הדברים האלה, היה דבר השם אל אברהם במחזה לאמור, אל תראה אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. יכול להיות שהפירוש הוא, לא נורא שוויתרת על השכר של מלך סדום, השכר שלך הרבה יותר גדול. כי מי שיודע לוותר, לשחרר את המקומות שצריך לשחרר, יכול לזכות לדברים הרבה הרבה יותר גדולים. וזה אולי התהליך שאברהם מלמד אותנו. כל החיים של אברהם זה שחרור אחיזות, אני חוזר להתחלה, זה שחרור של דברים כדי לזכות בדברים הרבה יותר גדולים. אנחנו הרבה פעמים מצמצמים את עצמנו, תופסים בדברים קטנים מתוך החשש ליפול. והיכולת הזאת לשחרר היא מאפשרת לזכות בדברים הרבה יותר גדולים, ובשילוב האמונה שגם אם ניפול, הקדוש ברוך הוא יעזור, נוכל לקום מהנפילה ולהתקדם, זה מאפשר לנו להתפתח עוד ועוד, וזה באמת אולי המוטו של עם ישראל, כן? לדעת, לעזוב, לזוז, לנוע, ללכת לגלות, לחזור מהגלות, להתמודד במצבים מאוד מאוד קשים, כי אנחנו לא תלויים בדברים, אנחנו יודעים לשחרר את המקומות האלה, לשחרר את לוט, לשחרר תלות בעמים, לשחרר תלות בכל מיני דברים, ואז באמת אפשר לזכות לדברים.